אנחנו בסוגיית ספקות, סטטיסטיקה וכולי. עד עכשיו בעצם ניסיתי להציג את המושג ספק, והבחנתי בין שלושה, כן, בעקבות הפעם האחרונה, בין שלושה סוגי ספקות, או שלושה הקשרים שבהם אפשר לנסות ולהשתמש בסטטיסטיקה. הקשר ראשון זה ספק אפיסטמי, שזה המצב הרגיל, בדרך כלל זה המצב שבו אנחנו פוגשים, שזה מצב שבו חסר לנו מידע מסוים על הסיטואציה, ולכן אנחנו נזקקים, אנחנו נמצאים בספק, האם הסיטואציה היא כזאת או כזאת, כי אין לנו מידע, ואנחנו יכולים להשתמש בכלים הסתברותיים או סטטיסטיים כדי לטפל בסיטואציה כזאת בהיעדר מידע. כן, הסטטיסטיקה זה בעצם הדרך לקבל החלטות מושכלות בהיעדר מידע. יש מה שקראתי ספק אונטי, או בעצם עמימות, שאלה מצבים פתולוגיים למעשה, באופן הרגיל אין אותם, אבל
אבל במשפט האחרון לא שמעו אותך, כי ראית, אתה היית דומם וכל הדמויות האחרות פעלו, אז תחזור שני משפטים אחורה.
עוד פעם, הסוג הראשון של הספק זה ספק אפיסטמי, שזה הספק שאותו אנחנו מכירים, זה בעצם מדבר על סיטואציה שחסר לנו לגבי המידע. הדרך המושכלת לקבל החלטות בסיטואציה שיש לנו לגבי המידע חלקי, זה הסתברות או סטטיסטיקה. יש כל מיני הנחות, עוד נדבר עליהם קצת, אבל זה באופן כללי. זה מה שקורה בהסתברות ובסטטיסטיקה בדרך כלל. זאת אומרת, הסיטואציות שאנחנו מדברים עליהן, אלה סיטואציות שיש לנו מידע חלקי. יש סיטואציות שבהן יש מסוג שני, זה סיטואציות שבהן יש עמימות מהותית במציאות עצמה. זאת אומרת, הריבוי האפשרויות הוא לא שיש אפשרות אחת נכונה ואני רק לא יודע מי היא מבין כמה אפשרויות, אלא במציאות עצמה יש עמימות בין כמה אפשרויות, דיברנו על קוונטים וכדומה, במישור המשפטי יותר קל להבין את זה על ידי מי שמקדש אחת משתי נשים בלי להגדיר את מי משתיהן. הסוג השלישי של מצב מסופק, שזה דיברתי עליו בפעם הקודמת, קראתי לזה ספק סוידו-אונטי. מה זאת אומרת? נגיד מי שגורר ספסל, והקרקע היא כזאת שלא בטוח שיווצר חריץ. אז זה נקרא בעצם, אם לא בטוח, אז זה לא פסיק רשע. עכשיו, ראינו שלפחות לפי רבי עקיבא אגר, כשיש לי ספק פסיק רשע, זה לא אותו דבר כמו הספק הזה שהוא לא פסיק רשע. ספק פסיק רשע זה נגיד תיבה שאני לא יודע אם יש בתוכה זבובים או לא. אז זה ספק פסיק רשע. מה ההבדל ביניהם? ספק פסיק רשע זה בעצם ספק אפיסטמי. משהו שהוא לא פסיק רשע זה ספק אונטי. זאת אומרת, אם במציאות עצמה לא בטוח שתקרה התוצאה האסורה, אז זה לא פסיק רשע. אבל אם במציאות עצמה לא ברור לנו, על צד אחד תקרה בוודאות המציאות, האיסור, על הצד השני הוא לא יקרה, רק אני לא יודע, וזה אפיסטמי, רק מבחינת ההכרה שלי, אני לא יודע איזה משתי האפשרויות האלה נכונה, אם יש זבובים בתיבה או אין זבובים בתיבה. זה מצב של ספק אפיסטמי. ואז בסוף שאלנו, כן, כמה מכם שאלו, ואני גם הגעתי לזה בסוף, גם בגרירה ספסל וקרקע, בסוף בסוף זה ספק אפיסטמי. ספק אפיסטמי בגלל שאם תיתן לי את כל הנתונים לגבי הקרקע, ונגיד שאני מומחה בנושא הזה, אז אני אוכל להגיד לך אם ייווצר או לא ייווצר חריץ. עניין דטרמיניסטי לחלוטין. ולכן אמרתי שכנראה על כורחנו צריך לומר, לפי רבי עקיבא אגר לפחות, אולי זאת שיטת הטז שבאמת לא מוכן לעשות את ההבחנה בין ספק פסיק רשע לבין לא פסיק רשע, אבל רבי עקיבא אגר שכן עושה את ההבחנה הזאת, הוא כנראה מדבר על מצבים מסוימים שלמרות שהם ספק אפיסטמי, האדם מן השורה, האדם ברחוב, מתייחס אליהם כספק אונטי. ולכן, מבחינת דיני פסיק רשע, גם הדבר הזה נקרא לא נקרא פסיק רשע, זה לא ספק פסיק, זה לא פסיק רשע בכלל, כי אנחנו, ההלכה מתייחסת לזה כספק אונטי, למרות שהאמת היא שזה לא נכון. את האמת היא שבקרקע עצמה זה מוכתב, האם יצא חריץ או לא יצא חריץ, אין שתי אפשרויות. זאת אומרת, אם אני יודע לפרטיהן את כל תכונות הקרקע, אז ברור לגמרי מה תהיה התוצאה, מוחלט או קבוע לגמרי מה תהיה התוצאה. רק אני לא יודע, לפעמים אפילו המומחים לא יודעים, אבל זה עדיין רק בעיה של ידע, אבל במקומות שבהם העולם מתייחס לזה כבעיה במציאות עצמה, שלא כמו זבובים בתוך תיבה, אז ההלכה גם רואה את הדבר הזה כמשהו שהוא לא פסיק רשע, כמו ספק אונטי. קראתי לזה ספק פסוידו אונטי. הבאתי לזה כמה דוגמאות נוספות, אחת הדוגמאות שמלווה אותנו פה כבר כל הזמן, זה למשל הטלת מטבע או הטלת קובייה, שבעצם נתפס על ידי האנשים כספק אונטי. זאת אומרת, אתה לא, התוצאה, מה יקרה בעקבות ההטלה הזאת, לא מוכתבת. יכולות להיות כל מיני תוצאות. הם לא יגידו שאני לא יודע איזה תוצאה תקרה. הם יגידו, לא, המצב סובל את כל התוצאות האפשריות. וממילא, גם אני לא יודע. אבל זה לא מתחיל אצלי, זה מתחיל במציאות עצמה. עכשיו, כמו שאמרתי כבר לא פעם, זה לא נכון. כי במציאות עצמה, זה חוקי ניוטון. באופן עקרוני, הטלת מטבע זה חוקי ניוטון. ולכן, עקרונית, אפשר לעשות את החישוב ולהגיד על איזה פאה הקובייה טיפול. כמובן שצריך לדעת איך אני זורק אותה, באיזה מהירות, לאיזה זווית, וזה כבר דברים שהם מאוד מסובכים, הרבה יותר מסובכים מאשר המהלך של הקובייה עצמה, אבל עדיין יש פה בסופו של דבר חישוב. זאת אומרת, אין פה שום דבר במציאות עצמה שהוא עמום. יש פה רק חוסר ידע שלי, בגלל שזה רגיש לתנאי התחלה או כל מיני דברים כאלה, יש איזשהו חוסר ידע שלי על המציאות, ולכן בעצם זה אפיסטמי. אבל בעולם רואים דבר כזה כספק אונטי. תשאל את הבן אדם ברחוב ויגיד, כן, בקוביה יכולות להיות כל מיני אפשרויות, לכן אתה לא יודע כי המציאות עצמה לא ברורה. אנשים לא רואים את זה רק ספק אפיסטמי, כאילו אני לא יודע, אבל ברור שבמציאות זה דטרמיניסטי. אני דיברתי עם אנשים על הדבר הזה, כולל מומחים, וזה הפתיע אותם לחשוב על זה, הם הבינו בסוף שזה באמת נכון, אבל הפתיע אותם לחשוב על זה, הם מעולם לא חשבו על זה כך. עם מומחים דיברתי פשוט בהקשר של אבולוציה, כי שם זה עולה בצורה מאוד ברורה, עוד רגע אני אעיר על זה משהו. אז זה... זה לגבי שלושת סוגי הספקות. אני רוצה רק להשלים את ה...
הרב, אבל שוב, אם מכניסים את הגורם האנושי כמשהו שהוא תמיד בחירי, אז זה פותר קצת את הבעיה.
הבנתי.
אני אומר, אם כל המקרים האלה של זריקת מטבע, הטלת מטבע או דברים כאלה דומים, שאם אנחנו עושים את הגורם האנושי, איך הוא יסחוב בדיוק על הקרקע, ואיך הוא יסיף את המצביע, ואולי אנחנו לא יודעים, אז זה פותר קצת את הבעיה.
זה דיברנו בפעם הקודמת, אין פה שום גורם של בחירה אנושית. זה דטרמיניסטי לחלוטין לכל הדעות. הבחירה האנושית, אם בכלל קיימת, אלה שכופרים בבחירה האנושית, זה אין מה לדבר, אבל גם אלה שמקבלים את הבחירה האנושית, זה לא שכל פעולה שאותה אני עושה היא בחירה. הפעולות, יש מבחינים במדעי המוח, בין picking ל-choosing. זאת אומרת, בניסויי ליבט למשל, כן, מכיר את זה, ניסויי ליבט, זה שמו בן אדם מול שולחן, ומולו רץ שעון. ואמרו לו, מתי שבא לך תלחץ על הכפתור של השולחן. כשהוא לוחץ על הכפתור של השולחן, אז אנחנו מתעדים באיזה רגע בדיוק הוא לחץ על הכפתור, ובמקביל מחברים EEG לראש שלו ומודדים, יש איזשהו סיגנל שאומר לנו מה הוא בוחר או מה הוא עומד לבחור, ואנחנו מתעדים גם מתי יופיע הסיגנל הזה. בנוסף, אנחנו שואלים את הבן אדם, תסתכל על השעון שרץ לפניך ותגיד לי מתי החלטת ללחוץ, לא מתי לחצת, מתי החלטת ללחוץ על הכפתור? מתי השעון שרץ מולך, איפה הוא היה בדיוק שהחלטת ללחוץ? כשאתה לחצת, אני מודד מתי לחצת. אז אתה, אני לא, לא תלוי בדיווח של האדם עצמו. אני רואה מתי הוא לחץ. אני מודד את זה. אבל מתי הוא החליט, זה עניין של עניין פנימי שלו, ורק הוא יכול לספר לי מתי הוא החליט, לכן הוא מסתכל על השעון ואומר מתי הוא החליט. ובניסויי ליבט מתברר שהסיגנל שמדדו ב-EEG מופיע בזמן משמעותי לפני שהבן אדם מודיע שהוא החליט. זאת אומרת שבעצם ההחלטות האלה הן החלטות שאפשר לצפות אותן מראש. ולכן התחושה הזאת שאתה מחליט מתי אתה לוחץ על הכפתור, זאת אשליה. אתה לא מחליט שום דבר. אנחנו יודעים את זה מראש.
הרב, זה יכול בהנחה שלא נכונה כבעלים, שהתודעה, כשאתה מודע לזה, אז כל הדבר זה במודע. כי אנחנו יודעים שהחלק גדול מאוד מהנפש שלנו לא מודעת, וזה שהחלטת כמה שניות קודם, אז זה בסדר גמור, זה שאתה לא יודע להגיד את זה, זה לא מפור. דבר שני, הרב, שנייה, עוד דבר, מאיפה הרב יודע להגיד את הקביעה הזו, שהבחירה שלנו זה רק מצומצמת למשהו שהרב החליט, שזה החלטה ערכית, ובשאר הדברים אנחנו דטרמיניסטים, מאיפה הרב יודע את זה?
אתה רוצה אותי באמצע ההסבר, אני באמצע ההסבר. זה מה שאני הולך להסביר עכשיו. אז הטענה היא שאם יש החלטות לא מודעות, אז זה כמעט אף אחד לא מעלה בדעתו שיש שם משהו חופשי. החלטות הלא מודעות הן תוצאות של המערכת הנוירונית שלנו. המערכת הנוירונית שלנו עובדת לפי חוקי הטבע. ולכן החלטות לא מודעות הן לא רלוונטיות. גם לא רלוונטיות לגבי אחריות מוסרית.
מאיפה הרב יודע את הקביעה הזאת? מאיפה הרב, המשפט עכשיו שהרב אמר, על סמך מה?
זאת אומרת,
מי אמר שהקביעה שלנו, כשהיא לא מודעת, זה
דטרמיניסטי? בגלל שהראש שלנו, המוח שלנו, הוא מערכת פיזית. הוא עובד בצורה דטרמיניסטית לגמרי.
בסדר, זה כל עניין הבחירה החופשית הוא מאוד בעייתי.
לא, הוא לא מאוד בעייתי.
הפיזיקה, בוודאי, איך הוא מתאים לה? בסופו של דבר, אלקטרון, הרב הסביר לנו שהאלקטרון הראשון צריך מישהו להזיז אותו.
בדיוק, אבל מתי?
איך הוא זז?
ומתי?
לא משנה מתי, אבל איך יכול להיות שהוא יזוז בלי חוקי טבע, אלא רק בגלל הרצון והבחירה החופשית, בניגוד גמור לחוקי הטבע.
אז אני אומר, מתי אם אני מניח שיש בחירה חופשית, אני חייב להניח שהאלקטרון הראשון זז בלי כוח שפעל עליו. אבל בהתנהלות הלא מודעת, כאשר אני לא עושה שיקול דעת ובוחר באופן חופשי, אז זאת פעולה של המוח, וזה מה שמדעי המוח עוסקים בזה יומם ולילה. ושם ברור שהכל דטרמיניסטי, הם מודדים את זה, והכל דטרמיניסטי.
אני אמר שהבחירה היא מודעת, הבחירה היא בוודאי לא מודעת. אני משוכנע אישית שהבחירה היא בעיקרה לא מודעת. כל התהליכים והעשיות שלנו היא ממש לא מודעות. הרצון שלנו לגמרי לא מודע, ואנחנו עושים לעצמנו הסברים ורציונליזציות שרחוקות
מהמציאות. מה שתיארת עכשיו, זאת בדיוק העמדה הדטרמיניסטית שאין לנו בחירה. בגלל שמה שהם בעצם אומרים, הדטרמיניסטים, זה שלמרות שאנחנו חיים באשליה של בחירה כאילו מודעת, בעצם דברים קורים בלא מודע, וזה רק אשליה שנוצרת, על גבי זה. ולכן, אבל אותם דברים שנוצרים באופן הלא מודע, הם נוצרים על ידי המוח, זה בדיוק התהליכים הדטרמיניסטיים שלהם מדובר. כשאומרים שיש לנו בחירה, במרכאות לא מודעת, בעצם מתכוונים לומר שאין לנו בחירה. זה הטענה בעצם. משתמשים במונח בחירה לא מודעת, כי ככה אנחנו קוראים לאקטים האלה. אבל בעצם המושג בחירה לא מודעת זה מושג בשפת היומיום. הכוונה היא בעצם לזה שאין לנו בחירה. עכשיו מה שקורה זה שאחרי, אני בספר במדעי המוח, אני מדבר שם על ניסויי ליבט, והטענה העיקרית שאני מעלה, אחת הטענות, לא אני המצאתי אותה, אבל אחת הטענות שאני מתאר שם, זה שיש הבדל בין פיקינג לצ'וזינג. הניסוי שעוסק, הניסוי ליבט של לחיצה על כפתור, זה ניסוי של פיקינג. מה זאת אומרת? הרי אין נפקמינה באיזה רגע אתה לוחץ על הכפתור, תלחץ מתי שבראש שלך. לכן במצב כזה אין באמת שיקול דעת ובחירה וכזאת, אתה פשוט מחליט ללחוץ על הכפתור לפי מה שהסיגנל קופץ לך במוח. לעומת זאת, אם אתה תעשה את אותו ניסוי על פעולה של צ'וזינג, זאת אומרת, כשיש שתי אפשרויות שיש להן משמעות ערכית, ואתה צריך להחליט האם אתה בוחר א' או בוחר ב', שם הטענה שלי בספר הייתה שהסיגנל, הארפי, מה שנקרא readiness potential, לא יקדם להחלטה שלך. לא יצליחו לנבא את זה. כך טענתי בספר. והניסוי עוד לא נעשה באותו שלב. מישהו סיפר לי מהאוניברסיטה העברית, שהייתי איתו בקשר, הוא סיפר לי שהם שם עובדים על ניסוי כזה. עכשיו, ואני טענתי שאם יהיה ניסוי כזה, אז הרדינס פוטנשיאל לא יקדים את ההחלטה. במילים אחרות, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. זאת אומרת, דברים שקשורים לערכים, לא תצליח לנבא מראש, זה בחירה חופשית. כל הפעולות האחרות אתה יכול לנבא מראש, עם הרדינס פוטנשיאל. עכשיו, מה שקורה מתברר למרבה הפלא, וזה התברר לי אגב שנים אחרי זה, אבל שנה אחרי שיצא הספר, או שנה או שנתיים אחרי שיצא הספר, התפרסם ניסוי מאוד מאוד רחב עם עשרות מדענים מרחבי העולם, בראשו אגב איזה מדען ישראלי בארצות הברית, והשתתפה גם ליעד מודריק, פה מהארץ עכשיו היא באוניברסיטת תל אביב, ויש לה הרצאה על העניין הזה, והם עלו על רעיון יפהפה, איך לעשות ניסוי, כי הרי מאוד מסובך לעשות ניסוי על צ'וזינג. כי בעצם אתה צריך לתת לבן אדם אפשרות להחליט החלטות לא מוסריות בניסוי, ולבדוק האם אתה מצליח לנבא את מה שהוא יעשה או לא מצליח. אבל זה נגד כללי האתיקה, אתה לא יכול לתת לבן אדם לעשות פעולות לא מוסריות. ועדת הלסינק לא תאשר ניסוי כזה, אפילו אם יש אפשרות עקרונית לעשות אותו. עכשיו הם עלו על רעיון, לא משנה כרגע הפרטים, הם עלו על רעיון יפהפה איך לעשות ניסוי, על בחירה מוסרית. הם מדברים על אתה צריך להחליט לאיזה קרן ילך הכסף שלך, לתרום לעמותות שונות שכולם חוקיות, אבל יש מהן כאלה שאתה חושב שהן לא מוסריות נגיד. אז פה זה כן שאלה של, 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 של choosing ולא של picking, לא בחירה, לא משנה כרגע הפרטים, צריך להיכנס שם יותר לפרטים, ולמרבה, לא התדהמה, אלא למרבה השמחה מבחינתי, הם גילו שכאשר אתה בודק את זה על בעיות של choosing, אין readiness potential קודם, אי אפשר לצפות את התוצאה. וזה שבר את המיתוס הזה של ניסויי ליבט, שכאילו ניסויי ליבט מוכיחים את הדטרמיניזם, הם לא הוכיחו גם אז, אבל הניסוי הזה הראה באופן מאוד ברור, עוד פעם, בטח יש כבר דיונים אחריו, אני לא מעורה שם בכל מה שקרה, זה מראה באופן מאוד ברור שהקונספט של ליבט שגוי. והיסוד של הבעיה זה חוסר ההבחנה בין פיקינג לצ'וזינג. שצ'וזינג זה בדיוק השאלות הערכיות, שעליהן אתה מתלבט באופן מודע. ופיקינג זה משהו, זה החלטה סתמית, כמו מתי ללחוץ על כפתור. ובהחלטה סתמית, אם יש לך איזשהו סיגנל שקופץ לך במוח, אז ברור שאתה תלחץ על הכפתור, כי יש לך דחף ללחוץ, ואין לך סיבה לא ללחוץ. כי לא כרוך בזה שום בעיה ערכית. אז מתי שיעלה לך הסיגנל, אתה תלחץ. לכן ברור ששם הסיגנל יקדים את הפעולה, אבל בפעולה שיש לה משמעות ערכית, מוסרית, כן? אז במצב כזה, גם אם עולה לך סיגנל, מי אמר שאתה תפעל על פיו, הסיגנל יגיד לך לעשות משהו לא מוסרי. אתה תטיל על הווטו בשפה של ליבט. אתה לא תפעל על פי מה שהסיגנל מנסה לשכנע אותך לפעול. ולכן שם, דווקא במקומות שבהם יש לך שיקול דעת והתלבטויות והכרעה ערכית, במקום ההוא הסיגנל לא ינבא את התוצאה. זה בעצם הממצא, זו הייתה הטענה שלי בספר, אבל בסופו של דבר זה יתברר כממצא אמפירי. והדבר הזה מחזק בצורה מאוד ברורה את ההבדל שאמרתי לך קודם, לכן אני מביא את כל הסיפור הזה, את ההבדל שאמרתי לך קודם הם פיקינג לצ'וזינג. פעולות שעליהן אני כאילו מקבל החלטות מתי ללחוץ על כפתור, זאת אשליה, אני לא מקבל שום החלטות. אני מונע על ידי תהליכים דטרמיניסטיים לחלוטין של המוח שלי. וזה מה שנקרא פיקינג. צ'וזינג זה מצב שבו אני שוקל בדעתי, אני מתלבט ואני מכריע לכאן או לכאן. זה קורה בשאלות ערכיות מוסריות. יכול להיות, נגיד יבוא בן אדם ויגיד, אולי גם בשאלות כלכליות זה ככה. כל מקום שיש התלבטות, לאו דווקא התלבטות מוסרית, אלא במה להשקיע? בבורסה, אז אני יש לי שיקולים לפה, שיקולים לשם. אפשר גם שם לומר שמדובר על צ'וזינג ולא על פיקינג, אני בזה לא בטוח. כי בסופו של דבר בשיקול הכלכלי, זה חישוב. לא משנה שהחישוב הוא לא עם תוצאה חד ערכית ויכולים להיות ויכוחים לגביו, אבל זה לא תוצאה של בחירה, אלא החישוב לפי ההנחות שלך מוביל לתוצאה הזאת, לפי ההנחות שלו מוביל לתוצאה אחרת, אבל בסוף אתה עושה חישוב. אני אישית נוטה לחשוב, עוד פעם, זו תפיסה אישית שלי, אני אישית נוטה לחשוב שצ'וזינג זה רק כאשר הדילמה היא ערכית. אבל אם יש דילמה אחרת כמו במה להשקיע בבורסה, זה לא צ'וזינג. זה, לדעתי את זה אפשר יהיה לנבא עם סיגנל. אבל זה אני לא יודע, זה השערה. טוב, נחזור לענייננו. אז הטענה שבעצם אני רוצה לטעון, זה שיש מצבים, יש מצבים במציאות שלמרות שאנשים רואים אותם כספקות אונטיים, כעמימויות, בעצם מדובר בספקות ולא בעמימויות, עניין אפיסטמי, אבל כיוון שאנשים רואים אותם כספקות אונטיים, כעמימות, ההלכה מתייחסת אליהם כספקות אונטיים, וזה מה שקראתי ספק פסוידו אונטי. אבל מה שאני רוצה להראות, הייתי באמצע להראות, זה שבהקשרים אחרים של המציאות, של החיים, של החשיבה, אנחנו נתקלים גם כן באותו סוג של הגדרה או בלבול אם תרצו, שאנשים רואים משהו כאילו שהייתה פה עמימות במציאות עצמה, כשהאמת היא שזה רק ספק אפיסטמי. אז אחד מהם, הזכרתי, זה הטלת קובייה, או הגרירת ספסלים על הקרקע. הדבר נוסף, זה הזכרתי לגבי האבולוציה. מה קורה באבולוציה? באבולוציה, הרי למה? אני מדבר לא על המדע האבולוציוני, אלא על התיאולוגיה האבולוציונית, או אנטי-תיאולוגיה האבולוציונית. על מה כל הוויכוח בין נאו-דרוויניסטים לבין מאמינים? הטענה בעצם יושבת על הראייה הפיזיקו-תיאולוגית. הראייה הפיזיקו-תיאולוגית אומרת שהדבר מורכב לא נוצר לבד. צריך להיות משהו שיצר אותו, מישהו שיצר אותו. ולכן, אם העולם הוא מורכב, אז יש אלוקים, כי אלוקים יצר אותו. וההנחה היא שדבר מורכב לא נוצר מעצמו, בלי יד מכוונת. אומרים הנאו-דרוויניסטים, האבולוציה מראה לך שכן נכון. זה נוצר בלי יד מכוונת. הנה, יש פה תהליך אבולוציוני, בלי שום יד מכוונת, ונוצרים יצורים יותר ויותר משוכללים, או יותר ויותר מורכבים. והדברים מסודרים, דברים מורכבים, יכולים להיווצר בתהליך טבעי, בלי יד מכוונת. זה בעצם נקודת התורף של הוויכוח בין מאמינים לנאו-דרוויניסטים. עכשיו, מה שהנאו-דרוויניסטים אבל מניחים בסאב-טקסט, זה שהתהליך האבולוציוני הוא תהליך מקרי, תהליך סטטיסטי. זאת אומרת, אם יבוא לפה נמר, אז הקוף שנוצר פה לא ישרוד, הנמר יטרוף אותו. אם במקרה הנמר בחר ללכת לכיוון אחר, אז הקוף הזה כן ישרוד. זאת אומרת, השרידות של המוטציות שנוצרות, תלויה בנסיבות אקראיות, נסיבות מקריות. אותו דבר המוטציות שקורות ב-DNA עצמו, ואת איך נוצרות כל מיני מוטציות בתהליך האבולוציוני, גם הדבר הזה נתפס בדרך כלל כעניין מקרי, עניין אקראי, רנדומי. ולכן מה שבעצם הטענה היא, שאין פה יד מכוונת, ההסתברות או הסטטיסטיקה בלבד, מה שדוקינס כל הזמן חוזר עליו, ההסתברות והסטטיסטיקה עושות את העבודה יותר טוב מהקדוש ברוך הוא. לא צריך את הקדוש ברוך הוא בשביל להסביר איך נוצרים חיים ומשתכללים כל הזמן, הסטטיסטיקה עושה את זה. זאת בעצם הטענה. עכשיו, מה שאני טענתי בספר, כן, באלוהים נשחק בקוביות, זה שזה טעות של ביולוגים. ביולוגים לאפוקים מפיזיקאים. זאת אומרת, ביולוגים בדרך כלל, ובצדק מבחינתם, בדרך כלל כשהם מתייחסים לתהליכים אבולוציוניים, או אפילו למוטציות במולקולות DNA, הם מתייחסים לזה כתהליך מקרי. אבל אין שם שום דבר מקרי. זה לא סקלות שבהן יכולה להופיע עמימות. זה לא סקלות קוונטיות ברמה של אלקטרון בודד, או מיקרונים לכל היותר. זה סקלות של בעלי חיים, אריה, נמר, קוף, אפילו נמלה. נמלה זה סקלה ענקית, אין שום תופעה קוונטית בסקלה של נמלה. אוקיי? אז לכן, אפילו בסקלה של תא, תא, חי, אחד, כן? גם שמה זה סקלה ענקית. נוירון, כן? נוירון זה תא עצב. תופעות קוונטיות בנוירון זה ויכוחים, ויש על זה דיונים, אם כן או לא. בכל אופן, הטענה היא שבעצם מדובר פה במשהו שהוא פסוידו-אונטי, לא משהו שהוא אונטי. מה זאת אומרת? ביולוגים, הם מבחינתם צודקים. כי מבחינתם זה תהליך מקרי, או שהנמר בחר ללכת לפה, או שהנמר בחר ללכת לפה, הוא היה רעב, הוא יטרוף את הקוף, הוא לא היה רעב, לא יטרוף את הקוף. זאת אומרת, זה דברים מקריים. אז כל הרעיון הוא שהמקריות יכולה לייצר את מה שאנחנו תולים בקדוש ברוך הוא. היא יכולה לייצר את החיים גם לבד, גם בלי יד מעורבת ובתהליך מקרי לחלוטין. אלא מה? שזה לא נכון, זה תהליך מקרי. כמו הטלת קובייה. תהליך לחלוטין לא מקרי, התהליכים הפיזיולוגיים שגרמו לנמר ללכת ימינה או שמאלה, או להיות רעב או לא להיות רעב, הכל מוכתב באופן דטרמיניסטי. מרגע בריאת העולם ועד ימינו, היה אפשר לדעת אם הנמר הזה ילך ימינה או שמאלה, ברגע בריאת העולם. באופן עקרוני, אני קצת מחפף פה, אבל באופן עקרוני. וזה אלא מאי, שבסקאלה הפיזיקלית, כשאני ארצה לחשב את הדבר הזה, זה חישוב כל כך מסובך, הרבה יותר מאשר על איזה פאה טיפול קובייה, שאפילו שם אנחנו לא עושים את החישוב. אז פה מדובר בחישוב דטרמיניסטי, אין עמימות במציאות, זה חישוב דטרמיניסטי. אבל הוא כל כך מסובך וכל כך תלוי בהמון המון המון דברים, על פני כל סקלת הזמן, כל ציר הזמן, אין שום סיכוי לעשות חישוב כזה. מה עושים? אז בואו נניח שהדבר הזה הוא מקרי, כמו בקובייה, ונשתמש בהסתברות, יש לי הסתברות שישית לכל אחת מהפאות, יש לי הסתברות שהנמר ילך לפה, ילך לפה, אני משתמש בהסתברות למרות שאין פה באמת שום דבר מקרי. זה לא תהליכים רנדומיים. בדיוק כשאני משתמש בהסתברות לגבי קובייה או מטבע או מה שלא יהיה, או רולטה. אוקיי? אין שם שום דבר מקרי. אז מדובר פה בעצם במשהו שהוא לא עמימות במציאות עצמה. זה ספק אפיסטמי. אני לא יודע מה קורה שם במציאות. אבל במציאות עצמה, הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה קורה. במציאות עצמה היא מוכתבת לחלוטין באופן דטרמיניסטי. עכשיו תבינו שאם זה כך, אז כל העוקץ של הטיעון הנאו-דרוויניסטי כנגד המאמינים נופל. זה לא מוכיח שיש אלוקים. זה, 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 זה מפיל את הטיעון כנגד. למה? בגלל שמה שהם רוצים לטעון זה שלא צריך יד מכוונת, ההסתברות עושה את העבודה. אבל אם ההסתברות פה היא לא מהותית, אם ההסתברות פה היא רק בגלל שאנחנו לא יודעים, אבל בעצם מדובר בתהליך דטרמיניסטי לחלוטין, אז מה שיוצא זה שחוקי הטבע עשו את כל העבודה, באופן דטרמיניסטי, לגמרי. אז אם ככה מי שיצר את חוקי הטבע בעצם עשה את כל הסיפור הזה. חוקי הטבע לא נוצרים באופן אבולוציוני. ולכן הטעות לדעתי בטיעון הנאו-דרוויניסטי נובעת מהעובדה שמי שעוסק בדרוויניזם ובאבולוציה זה ביולוגים ולא פיזיקאים. והביולוגים רגילים להתייחס לתהליכים האלה, עוד פעם, לא בגלל שהפיזיקאים יותר חכמים בהכרח. אולי גם זה נכון, אני לא יודע. אבל לא, לא, אני לא מדבר על זה, אלא בגלל ש מדובר בסקאלה שונה. בסקאלה של הביולוגים הם צודקים שמסתכלים על זה כתהליך רנדומי. כמו שמי שרוצה לדון בתכונות של קובייה, יצטרך להשתמש בהסתברות. אם הוא ייקח פיזיקאי שיגיד לו מה יקרה עם הקובייה, הוא משוגע. הוא לא יקבל שום תוצאה, אין לו שום סיכוי. חישוב מאוד מסובך, בלתי אפשרי, אין לך את הנתונים, אתה לא יכול להגיע למסקנות. אז אם אתה רוצה לטפל באופן מדעי בתוצאות של הטלת קובייה, אתה צריך לקחת סטטיסטיקאי, לא פיזיקאי. בדיוק באותה צורה, אם אתה רוצה לטפל באבולוציה באופן מדעי, אתה צריך לקחת ביולוג, לא פיזיקאי. כי הפיזיקאי לא יכול לחשב מה קורה אצל נמר. אתם יודעים כמה חלקיקים יש בנמר אחד? על 3 חלקיקים אני לא יודע לעשות חישובים בפיזיקה. אז על, לא יודע, 10 בחזקת, אני לא יודע כמה 100 חלקיקים, לא יודע כמה חלקיקים יש בנמר, מי יכול לעשות חישוב כזה? מחשבים הקוונטיים הכי מהירים עלי אדמות לא יצליחו לעשות דבר כזה. על נמר אחד, ולא לדבר על כל בעלי החיים, ומזג האוויר, וכל מה שצריך לדעת כדי לתאר תהליך אבולוציוני בצורה דטרמיניסטית. אז לכן, אומרים הביולוגים בצדק, עזוב, בוא נתעלם רגע מהדטרמיניזם המיקרוסקופי, ובוא נסתכל על התופעה בגדול, כמו בהטלת קובייה, ובעצם זאת תופעה רנדומית, ולכן אנחנו נשתמש בכלים סטטיסטיים, מסתברותיים. והם צודקים, ככה צריך לנהל ביולוגיה. לא בא ללמד ביולוגים איך לעשות ביולוגיה נכון. אבל כשאנחנו מסיקים מסקנות פילוסופיות מזה, אז צריך לזכור שהשימוש בסטטיסטיקה פה הוא שימוש בגלל ספק אפיסטמי, לא בגלל עמימות אונטית. זה בדיוק מצב, הבלבול הזה, והפעם זה כבר בלבול אצל מומחים, לא אצל האנשים ברחוב, אנשי מדע מתבלבלים בזה על כל צעד ושעל. מלא אנשים שדיברתי איתם, הסבירו לי מה זאת אומרת, זה הכל אקראי, הכל מקרי. אתם מדברים שטויות, אתם פשוט לא יודעים מה אתם מדברים. אין פשוט דבר מקרי. הטענה שגם מומחים, יכולים ליפול בעניין הזה, ליפול במובן, לא בביולוגיה, ביולוגיה זה לא נפייה, הם מנהלים את הביולוגיה נכון. אבל כשמסיקים מסקנות פילוסופיות, והם שוכחים שמה שאתה קורא לו פה רנדומי, זה רק משיקולים מתודולוגיים. אתה מתייחס לזה כתהליך רנדומי, כתהליך אקראי. זה לא באמת תהליך אקראי. ואז פתאום אתה מסיק מסקנות, כי זה תהליך אקראי, אז אתה מסיק מזה מנו מסקנות. אותו דבר כמו שהבאתי, אם אתם זוכרים, מקבוצת, איך קוראים לקבוצה הזאת שהמציאו את הכאוס, שכחתי?
סליחה הרב, סליחה, למה אתה מסרב לקבל את האופציה שבאמת הנמר יפנה ימינה או שמאלה? זה אקראי. זה לא בהכרח...
בסקאלה הזאת אין אקראיות, זה לא תורת הקוונטים.
לא רק תורת הקוונטים הם תלויים באקראיות. אין סיבה לומר שזה דבר
מה ש... מה חוץ מתורת הקוונטים הוא אקראי בעולם? אקראי באמת.
אולי הנמר שיפנה ימינה או שמאלה.
למה? מה פתאום? הנמר זה אוסף של חלקיקים שאני בדיוק יודע מה הם עושים.
אבל אולי נמר אחר באותו מצב היה פונה ימינה לא. עם אותו היסטוריה.
לא, בשום אופן לא. ואגב, אף אחד גם לא מאמין בזה. אף אחד לא מאמין בזה, אף אחד לא טוען את הטענה הזאת. אם נמר אחר יפעל יפנה ימינה ולא שמאלה, זה פשוט בגלל שהמוח שלו שונה מהמוח של הנמר ההוא. אם היה להם אותו מבנה מוחי, הכל היה בדיוק אותו דבר, הם היו עושים אותו דבר. זה מוסכם על כולם, זה ברור.
הרב, אבל אולי...
חמור של בורידן, שמת בין שני האבוסים, זה בדיוק בגלל העובדה הזאת. כן,
סליחה? הרב, אבל הלוץ של ה... אולי הלוץ של האלה שטוענים טענת האבולוציה, כערעור על, על ההוכחה הפיזיקו-תיאולוגית, הם אומרים, אין, לא צריך שום מורכבות, צריך איזה שישה קבועים, ואיזה כמה חוקי טבע אולי נצחיים, וזה כבר מתגלגל מעצמו ונוצר יצור מורכב מאוד כמו אדם וכמו כל, כל, כל היצורים. זה לא ש... כי המורכבות עצמה, היא זה שנותנת לנו את ההוכחה שיש פה מישהו שחושב, אבל אם אנחנו רואים שזה יכול... הרב בעצמו יכול היה ללחוץ על כפתור, לעורר את המפץ הגדול, ובמסגרת חוקי הטבע הנצחיים, הופיע בסוף אחרי 14 מיליארד שנה הרב. אז מה פה מורכב?
רגע, אני לא רוצה להיכנס לתוך הדיון התיאולוגי, זה לא הנושא שלנו. הבאתי את זה רק כדוגמה, עניתי על זה גם בספר, אבל אני הבאתי את זה פה רק כדוגמה, כדי להראות את ההבדל בין ספק אפיסטמי ואונטי, וספק פסוידו אונטי. אז זאת דוגמה שבה גם אנשי מקצוע, גם אנשי מדע, יכולים ליפול ולהתייחס לספק אפיסטמי כאילו שהוא היה אונטי. זה המצבים שאני קורא להם ספקות פסוידו-אונטיים. אוקיי? זה רק הדגמה, אני לא רוצה להיכנס פה עכשיו לטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, זה לא הנושא שלנו. אני רוצה רק להביא פה מקור מעניין מרב שלמה זלמן, במנחת שלמה. הוא מדבר שם על איסור אכילת תולעים. כן, אז הוא אומר, זה גם מה שכתב השיבת ציון בסימן כ"ח, הובא גם באמרי בינה, דיני בשר בחלב, בשם גאון אחד ודרכי תשובה פי ד', הובא מבעל בית אפרים, זה לגבי התולעת שאין דעתו עליו, חשיב רק כמתעסק. ואף על גד דאין מתעסק בחלבים מפני שנהנה, שאני אחה שההנאה היא רק מפרי ולא מהתולעת. בקיצור, יש פה מתעסק ואינו מתכוון ומשום מה מערבב את המושגים, אבל ברמה העקרונית ישנם טענות שרוצות לומר שאם אני אוכל פרי ובתוכו יש תולעת זה מותר ולא צריך לבדוק מתולעים. למה? בגלל שאני אוכל את הפרי ואכילת התולעת זה בעינו מתכוון. אוקיי? עכשיו כמובן עולה השאלה, אבל זה פסיק רשע. אם יש תולעים בתוך הפרי, אז נכון זה אינו מתכוון, אבל זה פסיק רשע. אז הוא אומר, ואף על גב, דה ולי כספק פסיק רשע לשעבר, זה לא חשיב כאינו מתכוון, כמבואר ברבי עקיבא איגר יורה דעה. זה רבי עקיבא איגר שראינו, כן? מה הוא אומר? הרי התולעים בתוך הפרי, זה בעצם, זה ספק פסיק רשע, שלפי רבי עקיבא איגר זה אסור. ספק איסור דאורייתא לחומרה. למה? כי או שיש תולעים בפרי, או שאין תולעים בפרי. על הצד שיש תולעים בפרי, אם אני אוכל את הפרי, אכלתי גם את התולעים. רק אני לא יודע אם יש או אין תולעים בפרי. זה ספק אפיסטמי, לא ספק אונטי. ואם זה ספק אפיסטמי, אז היה צריך לאסור. אז זה ספק פסיק רשע. כי זה שאתה לא יודע אם יש או אין תולעים בתוך הפרי, הטענה הייתה שאם יש פה, יש ספק אם יש או אין תולעים בפרי, אז זה לא פסיק רשע, שאם אתה אוכל את הפרי, תאכל גם את התולעים. אולי אין תולעים, אבל לא נכון, לפי רבי עקיבא איגר זה ספק פסיק רשע. ספק פסיק רשע, כלומר ספק אפיסטמי, באמת צריך להיות אסור. אז מה פתאום להתיר לאכול פרי כשיש לך ספק אם יש בתוכו תולעים? אז הוא אומר ככה, מכל מקום נראה, שאם הבירור אינו יכול להיות רק על ידי תורח גדול מאוד, דחשיב כבדיעבד, שפיר חשיב בנידון דידן, כנעשה אחר כך בשעת אכילה על ידי מעסק, הוא מתעסק, הוא כאינו מתכוון דמותר. דהרי גם גרירת מיטה וכדומה, יכולים גם כן לדעת מראש על ידי מומחה גדול, ואפילו אחי מותר. וכיוון דשארי לבעל המסעדה, הוא הדינמי דשארי לאחריני כידוע. מה הוא אומר? הוא אומר, כמו בדיוק מה שהערנו קודם, כשאתה גורר ספסל על פני קרקע, אז מומחה יכול להגיד לך אם ייווצר שם חריץ או לא. אלא מה? זה עניין למומחים. וגם המומחים לא בטוח שיכולים לעשות את כל החישוב ולדעת את זה בוודאות, אבל זה עניין שקשה לברר אותו. לא כל בן אדם פשוט יכול להסתכל על זה ולדעת. טענתו של רב שלמה זלמן, שבמקום שבו הבדיקה האם יש או אין תולעים בתוך הפרי היא קשה, רק למומחים או עם מיקרוסקופ או לא משנה כל מיני דברים כאלה, אז באמת לא צריך לחשוש. למה לא? מה אכפת לי שהבדיקה קשה? הוא רוצה לטעון שאם הבדיקה קשה, אז מבחינתי זה כאילו ספק אונטי ולא ספק אפיסטמי. למה? הרי בסופו של דבר, או שיש תולעים בתוך הפרי או שאין. מה זה משנה אם קשה לבדוק את זה או לא קשה לבדוק את זה? יש פה ספק פסיק רשע, ולכן אסור לעשות את זה. מה זה משנה אם קשה לבדוק את זה או קל לעשות את זה? מספק, אל תיכנס לספקות. שאפשר לבדוק, זה דבר שעולה בהקשר של ספק דרבנן. בספק דרבנן הולכים לכולה. אז על זה כותבים הפוסקים, שאם אתה יכול לבדוק, אל תסתמך על ספק דרבנן לכולה, אלא תבדוק. אם קשה לבדוק, הבדיקה היא בתורך גדול, אז אומרים, אתה יודע מה, אתה יכול להסתמך על זה שספק דרבנן לכולה. זה הכל בספקות דרבנן. באכילת תולעים זה ספק הדאורייתא. מה אכפת לי אם הבדיקה קשה או לא קשה? תכלס, יש ספק אם יש או אין תולעת בתוך הפרי? זה ספק פסיקאי שצריך להיות אסור. מה זה משנה אם התורך לבדוק את זה הוא תורך גדול? נדמה לי שמה שמתכוון לומר, זה לא הנקודה בדיוק של התורך, אלא בדיקה שנעשית על ידי מומחה, זה בעצם מה שנקרא אצל הליימן, כן, אצל ההדיוט, ספק אונטי. כמו הקרקע. את הקרקע באופן עקרוני זה גם ספק אפיסטמי, כמו שראינו. רק מה? רק מומחה יכול לדעת אם ייווצר או לא ייווצר חריץ. לכן האדם ברחוב שאתה שואל אותו, הוא אומר, תראה, זה קרקע עם ביניים, או שייווצר ממנה חריץ או שלא, זה לא ברור. הוא לא מתייחס לזה כמשהו שהוא לא יודע, זה בקרקע עצמה. תשאל את המומחה, כמובן הוא יגיד לך, מה פתאום? זה רק הוא לא יודע, אני אגיד לך האם ייווצר או לא ייווצר חריץ, אבל זה כשאתה שואל מומחה. אתה שואל את ההדיות, אז במקום שבו אפשר לבדוק, אבל הבדיקה זוקקת מומחה, ההנחה היא שההדיות רואה את זה כספק אונטי. ולכן זה
מצב... זה כנראה כוונתו, נכון? זה כנראה כוונתו במה שהוא כותב, כנעשה אחר כך. זה לא ספק פסיק רשע לשעבר, אלא אחר כך.
בדיוק. וזה לא ספק פסיק רשע, זה ספק אפיסטמי, מה שנקרא לשעבר, אלא זה ספק אונטי, כמו ספק עלי הבא. שאלה אם זה יקרה או לא יקרה. בסדר? ולא שאני לא יודע, אלא לא ברור אם זה יקרה או לא. מה זה לא ברור? לך לא ברור, למומחה זה כן ברור. בסדר? אבל אם לי זה לא ברור ורק למומחה כן, אז אני כאדם פשוט רואה את המציאות הזאת כמציאות שהיא בעצמה מסופקת. כעמימות, לא כספק. ולכן דבר כזה הוא לא פסיק רשע. זה ממש מה שאני רציתי לטעון עם הספק. כי הוא עצמו גם, תראו, הראיה שהוא מביא זאת אותה ראיה. הראיה שהוא מביא זה בדיוק מגרירת מיטה על גבי קרקע. והוא אומר שהרי גם בקרקע מומחה יכול לדעת אם ייווצר או לא ייווצר חריץ. בדיוק השאלה שממנה יצאנו, ולכן אני הגדרתי את הספק הפסוידאונטי. זה בדיוק מה שכתוב פה לדעתי. נכון שהוא מדבר על תורך, ואני לא לגמרי, מה יקרה במקום שבו נגיד, נגיד שיש זבובים, ספק אם יש זבובים בתוך התיבה. אבל רק מומחה יוכל לדעת אם הם ישנם שם בפנים או לא. קשה לראות אותם או לא יודע בדיוק, מאיזושהי סיבה. עדיין, אם אני אשאל את הבן אדם ברחוב, הבן אדם ברחוב ודאי יגיד לי שזה ספק אפיסטמי. או שיש זבובים או שאין, זה ברור לו. אז העובדה שצריך מומחה לא תמיד אומרת שהבן אדם ברחוב רואה את זה כספק אונטי. זה הרבה פעמים ככה, אבל זה לא תמיד ככה. בקרקע זה ככה. אבל בזבובים, גם לו יצויר שצריך איזה מומחה כדי לבדוק, לראות האם יש או אין זבובים, זה לא אומר שיכול להיות שיש ויכול להיות שאין. ברור שאו שיש או שאין, רק אני לא יודע. כל ליימן יגיד לכם את זה. אפילו שאולי צריך מומחה כדי לבדוק. לכן הקריטריון של המומחה הוא לא בדיוק חופף לקריטריון שאני דיברתי עליו קודם. אבל נדמה לי שהוא מתכוון למשהו דומה לזה. ככה לפחות אני, עד כמה שאני מבין את מה שהוא, את מה שהוא כותב כאן. טוב, עכשיו...
אי אפשר להבין את כוונתו שפשוט מאוד... הקדוש ברוך הוא לא ציווה עלינו לעשות מעשים שיהיו לא ניתנים בצורה...
לא, עוד פעם.
לגלות חיידקים, חיידקים, אנחנו לא...
אני אחזור שוב על מה שאמרתי בהתחלה, בהתחלת השיעור הקודם, או לפני הקודם, לא זוכר. הפטור של אינו מתכוון, זה לא פטור של חוסר אשמה. זה היעדר עבירה. זאת אומרת, אם אני לא התכוונתי, אז לא בגלל שלא התכוונתי, אז אני לא אשם, ולכן פותרים אותי. לא. אם עשיתי את העבירה בעינו מתכוון, זאת לא עבירה. לא שיש לי טענת פטור. אוקיי? שמשפטנים מבחינים בין הצדקת הקורח והצדקת, אתה לא זוכר כבר איך זה המונחים. עזרה, אתה זוכר? אני לא יודע. זה ממש הבחנה מקבילה. צידוק של... לא זוכר כבר בדיוק איך זה נקרא. קורח וצידוק, נדמה לי, או משהו כזה. קורח זה טענת פטור. צידוק זה אומר שלא עשיתי עבירה, זה מוצדק. כן, זה בעצם הטענה פה. עכשיו, אם זה כך, אז כשאני אומר שמאוד קשה לבדוק, אז מה אתה בעצם הצעת? בגלל שמאוד קשה לבדוק, אז לא רוצים לדרוש את זה ממני, אני פטור. זה לא פטור של משהו שהוא לא, של אינו מתכוון. פטור של אינו מתכוון זה לא בגלל שמרחמים עליי ולא דורשים ממני לעשות דברים מסובכים. אלא אינו מתכוון זה לא מעשה עבירה. אם עשיתי את זה בלא כוונה, זה לא מעשה עבירה. לכן אני חושב שבהקשר הזה, התורך של הבדיקה, לא יכול להתפרש במישור של האשמה. ולכן זה שלא דורשים ממני לעשות עבודה קשה או עבודה של מומחה, או להביא מומחה, לא משנה כדי לבדוק, זה נשמע כמו טענת פטור. אני לא אשם, לא רוצים לטרטר אותי יותר מדי. אבל הפטור שאינו מתכוון לא עובד במישור הזה בכלל. אינו מתכוון פירושו, אין עבירה. לא נעשתה פה עבירה. אוקיי? עכשיו, אני רק רוצה להוסיף עוד נקודה, ובזה אני מסיים את החלק הזה. שאני רוצה לחזור רגע לתפילה לשעבר. היה מישהו באתר ששאל את זה, נדמה לי בעקבות השיעור אפילו, לא זוכר כבר מי זה היה.
זה אני.
מה?
זה היה אני.
אליאב. השאלה האם גם לגבי תפילה לשעבר אפשר להסביר את זה, הרי מה אני שאלתי בתפילה לשעבר? אני שאלתי מה קורה, על מה ההבדל בין עובר לפני גיל 40 יום ואחרי גיל 40 יום. לפני גיל 40 יום מותר להתפלל, שמין העובר יהיה זכר, ואחרי 40 יום כבר אסור, כי זה כאילו כבר קבוע, אז זה תפילה לנס, או תפילה לשעבר. את זה אסור לעשות. אז אליאב הציע, יכול להיות שההסבר פה, הוא כמו ההסבר שנתתי בסוגיה של ספק פסיק רישא. יכול להיות שלפני 40 יום זה גם קבוע, זה ברור שזה קבוע, וזה רק אפיסטמי. אבל זה פסוידו-אונטי. כי האנשים בדעת בני אדם, או לפחות בזמן חזל, אנשים חשבו שעד 40 יום זה באמת סוגיה פתוחה. ולכן למרות שהאמת היא שזאת לא סוגיה פתוחה, אבל כיוון שזה פסוידו-אונטי, זה גם טוב מבחינתי שזה יהיה אונטי. ולכן אפשר להתפלל על זה. כי עדיין במציאות עצמה יכולות להיות שתי אפשרויות, ואם הקדוש ברוך הוא עושה אחד מהם, זה לא נקרא לחרוג מהמציאות. אז יהיה מותר להתפלל. אז אני עניתי לך שמה שאני לא נשמע לי סביר, הצעה מעניינת, אבל זה לא נשמע לי סביר, בגלל ש באיסורי, בספק לשעבר, סליחה, לא ספק לשעבר, בתפילה לשעבר, הרי הדיון הוא דיון תיאורטי, זה לא שאלה מה בדעתו של הבן אדם. הרי הבן אדם בסופו של דבר לא יודע אם הקדוש ברוך הוא נענה לתפילה או לא. יצא בסוף זכר. זה אומר שהקדוש ברוך הוא פעל נגד הטבע? יכול להיות שמראש היה שם זכר, נכון? אני לא יודע אם הקדוש ברוך הוא יתערב או לא. אז למה זה משנה אם זה פסוידו-אונטי או, 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 או אפיסטמי רגיל? בכל מקרה, אם במציאות עצמה הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה בלי להתערב, אז מותר לי לבקש. אבל אם זה התערבות בחוקי הטבע, אז אסור לי לבקש. זאת אומרת, הטענה שלי זה שתפילה לשעבר נקבעת לפי המציאות האמיתית, לא לפי דעת בני אדם. כי דעת בני אדם פה לא רלוונטית, בגלל שגם אם דד נאדם היא שהקדוש ברוך הוא לא התערב לפני 40 יום, אבל אני בכלל לא יודע אם הוא עשה את זה. הרי אחרי שנולד זכר, בסוף אני לא יודע אם זה בגלל שהקדוש ברוך הוא התערב, או בגלל שמראש היה שם זכר. אז בכל מקרה, מבחינת המודעות שלי, אני לא ראיתי מעורבות של הקדוש ברוך הוא בטבע. כך או כך. לכן מסברה אני לא רואה למה להבחין בין ספקות אפיסטמיים שהם פסוידו-אונטיים, ולהגיד זה כמו אונטי. וספקות אפיסטמיים רגילים זה ספק אפיסטמי, ועל זה אסור להתפלל. אני חושב שכל דבר שהוא באמת אפיסטמי, לא אכפת לי איך אנשים רואים אותו. אם האמת היא שהוא אפיסטמי, אז אי אפשר להתפלל עליו. זה הטענה. אוקיי? זאת אומרת, לגבי תפילה לשעבר, אני לא חושב שהקטגוריה השלישית הזאת, הפסוידו-אונטי, היא רלוונטית. שם זה או אונטי או אפיסטמי, והקטגוריה השלישית לדעתי לא רלוונטית. אוקיי, סיימתי את את הקטע הזה. עכשיו אני רוצה להתחיל לטפל, עד כאן דיברתי על מושגי הספק. עכשיו אני רוצה להתחיל לגעת בשאלות של הסתברות וסטטיסטיקה. כמה הנקודות, עוד פעם, כמובן לא נעשה פה קורס בתחום הזה, אבל כן, כמה נקודות חשובות, בלי פורמליזם, בלי מתמטיקה, אלא רק צורות החשיבה שעומדות ביסוד הטיפולים ההסתברותיים והסטטיסטיים. שזה חשוב לכמה וכמה דברים. קודם כל אני רוצה להבחין בין סבירות לבין הסתברות. משהו שהרבה מאוד אנשים לא, הבחנה שהרבה מאוד אנשים כולל מומחים לא עושים, ובעיניי זה מוביל לכל מיני טעויות. תראו, למשל, אנשים מדברים על השאלה, מה ההסתברות שיש אלוקים? אז האתאיסט יגיד, ההסתברות מאוד נמוכה. בשביל לעשות חישוב הסתברותי, אתה צריך שיהיה לך מרחב מאורעות, מכניקה של חישוב, התפלגות, ואז אתה יכול לעשות חישוב ולהגיד לי מה התוצאה. מה ההסתברות? מספר בין 0 ל-1. או בין 0 ל-100, אם תמצאו באחוזים, לא משנה. כן? אין דרך לעשות את החישוב הזה. איך אנחנו עושים חישובים הסתברותיים ביחס לקוביה? אנחנו יודעים שלקוביה יש 6 תוצאות אפשריות, מ-1 עד 6, אנחנו יודעים נגיד לצורך הדיון, אנחנו יודעים שהקובייה היא הוגנת, אז הסיכוי לכל אחת מהאפשרויות הוא שווה. תחת שני הנתונים האלה, אני יכול לעשות חישוב הסתברותי, ולהגיד מה ההסתברות שיצא 3 פעמים רצופות 6. אוקיי? אני יכול לתת לכם את המספר. 1 חלקי 216. אוקיי? זה למה? כי יש לי את מספר תוצאות האפשריות, ויש לי את הסיכוי של כל אחת מהתוצאות, את ההתפלגות. וכיוון שכך, אני יכול לעשות חישובים הסתברותיים, ואז אני אומר לכם, תראו, זה שיצא לכם 3 פעמים רצופות 6, זה מאוד לא סביר. כן, 1 ל-216, זה מאוד לא סביר. אז זה חישוב הסתברותי. אבל כשהאתאיסט אומר לי, מאוד לא סביר שיש אלוקים, זה לא תוצאה של חישוב הסתברותי. זאת הנחה. ההנחה שלו שזה לא סביר, לגיטימי אגב, הנחות זה דבר לגיטימי לחלוטין, אבל זה סבירות ולא הסתברות, ואנשים הרבה פעמים מערבבים בין סבירות לבין הסתברות. צריך לדעת שסבירות אלה הנחות, והנחות שווה לבדוק, במיוחד שווה לבדוק מול הסבירות של ההנחה ההפוכה, אוקיי? ובהסתברות יש לך חישוב, אתה יכול לדעת, אם הסתברות היא כזאת וכזאת, אז לא סביר זה יקרה, אוקיי? אז לכן הבחנה ראשונה שאני רוצה להציג כאן, זה הבחנה בין סבירות לבין הסתברות, כשברקע הסתברות היא תמיד תוצאה של חישוב מתמטי. זאת אומרת, צריך לדעת כמה אפשרויות יש, מה הסיכוי לכל אפשרות, שזה נקרא התפלגות, כן? מה הסיכוי לקבל כל אחד מהמספרים, זה נקרא התפלגות, ואז אתה יכול לעשות חישובים. אם אין לך בסיס לחישוב, אלא יש לך רק אינטואיציה, משהו סביר, משהו לא סביר, אז כל מה שאתה יכול זה לדבר על סבירות, לא על הסתברות. עכשיו, תראו למשל דוגמה לעניין הזה. מישהו טוען שאירוע מסוים, ההסתברות שלו היא אפס. נדמה לי, אם אני חושב שאני צודק, ניסיתי לחשוב על זה כמה פעמים, ונדמה לי שאני צודק, ואני שווה אולי לשאול מומחים ממני, אם מגיעים למסקנה שהסתברות של אירוע מסוים היא אפס, אפס עגול, לא קטן מאוד, אלא אפס, אז זה אף פעם לא הסתברות אלא סבירות. אף פעם. למה? כי הסתברות אפס הסתברות היא תמיד תוצאה של מכפלות, סכומים וכדומה. הסתברויות שליליות אין. נכון? אז זה בעצם במובן, לאפס אתה תגיע רק עם מכפלה. אוקיי? עכשיו, כשאתה מכפיל כמה הסתברויות, בשביל שהתוצאה תהיה אפס, אחד מהמוכפלים צריך להיות אפס. ואת אחד השלבים בתהליך צריך להיות עם סיכוי אפס. ואז התוצאה, אתה יכול להגיד שגם היא עם סיכוי אפס. אוקיי? אבל איך אתה יודע שדבר מסוים הוא עם סיכוי אפס? בדיוק מהסיבה שאמרתי עכשיו, אין אף פעם דרך לחשב את זה. אלא אם כן, יש לך, אתה יכול להציג את האירוע הזה כמכפלה, שאחד המרכיבים שלו הוא אפס, ואז אני אשאל על המרכיב ההוא. בסוף בסוף אתה תמיד תגיע למשהו שאומר, דבר כזה לא ייתכן שיקרה. זאת אינטואיציה, זאת הנחת יסוד, לא יודע בדיוק מה, זה לא תוצאה של חישוב הסתברותי. לכן כשמגיעים לאמירה שאירוע מסוים הסתברותו אפס, דעו לכם שמדובר פה בסבירות ולא בהסתברות. זאת מדובר פה בשיקול אינטואיטיבי ולא בתוצאה של חישוב. זה יכול להיות תוצאה של חישוב, כמובן, שאחד המוכפלים הוא אפס, אבל אז תחזרו ותשאלו על המוכפל ההוא, למה הוא אפס? בסוף בסוף אתם תגיעו לזה, שאני מניח שדבר כזה לא יכול לקרות. ואם דבר כזה לא יכול לקרות, אז אני אומר, הסיכוי של זה הוא אפס. אבל זה לא נכון שהסיכוי של זה הוא אפס, כי אפס הוא לא סיכוי. אפס הוא לא סיכוי במובן ההסתברותי. אי אפשר להגיע לאפס מחישוב הסתברותי. אפס זה פשוט הנחה, זה דבר כזה לא אפשרי. ולכן זה נקודה מעניינת, כי הרבה פעמים בן אדם אומר, הסיכוי שיש אלוקים זה אפס מבחינתי, כך אומר האתאיסט. אז למרות שיש פה עולם מורכב, ועולם מורכב לא נוצר בעצמו, האלטרנטיבה שיש אלוקים והוא יצר את העולם, יותר גרועה מבחינתו, מאשר האלטרנטיבה שהעולם הזה נוצר במקרה. כי זה שהעולם הזה נוצר במקרה, הסיכוי הוא מאוד מאוד קטן, אבל קיים. והאפשרות שיש אלוקים שברא את העולם זה אפס. כך הרבה אתאיסטים אמרו לי. ואז אני שואל אותם, תוצאה של איזה חישוב זה האפס הזה שלכם? מאיפה יצא האפס הזה? משום מקום. בגלל שאתה מניח שלא יכול להיות שיש אלוקים. זכותך להניח, הכל בסדר. אבל אתה לא יכול להשוות פה אפשרויות, אתה סתם מניח את המבוקש. אני מניח שאין אלוקים, וממילא המסקנה היא שאין אלוקים. טוב, אוקיי. זה בסדר גמור, אתה יכול להניח את זה, אבל אל תציג את זה כטיעון. זה בדיוק, זה לא חישוב, זה לא, אתה עושה את ההשוואה בין שני הדברים האלה, זה לא השוואה הסתברותית, זה לא חישובים, זה הרבה פעמים מציגים את זה ככה, אבל זו טעות, מציגים את זה ככה כי זה מאוד נוח להציג את זה ככה, כי הסתברות נשמע נורא משכנע, להגיד שסתם ככה נראה לי, או אינטואיטיבית, זה מה שאני חושב, אוקיי, אז אתה חושב ככה, ואני חושב אחרת, זה נשמע הרבה יותר חלש, אבל בעצם מה שעומד מאחורי זה כי ככה אני חושב, וזה לא תוצאה של חישוב. חישוב הסתברותי אף פעם לא נותן אפס, אין דבר כזה, לא יכול לתת אפס. אם יש מיליון אפשרויות, ואני שואל מה הסיכוי של אחת מהן, אז הסיכוי הוא אחד למיליון, מאוד מאוד קטן. אבל הוא עדיין סיכוי שהוא תוצאה של חישוב. חישוב הוא אחד חלקי, מספר האפשרויות. זה יכול לצאת מחישוב. אבל סיכוי אפס לא יכול לצאת מחישוב. אגב, אפילו, נגיד, תחשבו על דיברנו קודם על האבולוציה. תחשבו למשל על הקבועים. כן, הקבועים של הטבע. יירוט האור, המקדם הדיאלקטרי, כל מיני, יש מקדם הגרביטציה, יש כל מיני מקדמים קבועים כאלה בפיזיקה, והערכים של הקבועים האלה בעצם הם אלה שיוצרים את האחראים לקיומו של תהליך אבולוציוני. עכשיו השאלה היא, מה הסיכוי שהקבוע G, כן, של הגרביטציה, יהיה בדיוק המספר הזה ולא שום מספר אחר? ונניח שזה מספר מדויק, עד הספרה אינסוף ספרות. מדויק לגמרי. מה הסיכוי? אז הסיכוי לקבל מספר 1, נגיד בתחום בין 0 ל-1, הסיכוי לקבל את אחד המספרים בין 0 ל-1, הוא 0, נכון? כי יש לי אינסוף מספרים, אינסוף לא בין מניה אפילו, כן? אני מדבר על הרצף, בין 0 ל-1. אז הסיכוי לכל אחד מהמספרים הוא 0, אבל בתורת ההסתברות לא אומרים שהסיכוי הוא 0. אין דבר כזה סיכוי 0. כיוון שבמצב כזה יוצא שכל תוצאה שתתקבל סיכויי האפס, אבל אם היא התקבלה, איך סיכויי האפס? תוצאה של סיכויי האפס לא יכולה להתקבל. תוצאה של סיכויי המאוד מאוד קטנים יכולה להתקבל, אבל תוצאה של סיכויי האפס לא יכולה להתקבל. ואם אני עושה הגרלה בין המספרים האלה, יצא לי איזשהו מספר. אז זה אומר שזה לא מוגדר הסתברותית. מרחב המאורעות לא מוגדר, ההתפלגות לא מוגדרת, ההתפלגות היא הסתברות אפס לכל אחת מהאפשרויות, כשיש לי אינסוף אפשרויות. זאת לא פונקציית הסתברות מוגדרת היטב מתמטית. לכן מתמטיקאים יגידו לכם שזאת לא טענה הסתברותית. להגריל מספר אחד מתוך רצף ולהגיד שהתוצאה, שהסיכוי לקבל את זה הוא אפס, הם יגידו לכם אי אפשר להגדיר הגרלה כזאת. זאת לא, זה לא מה שמוגדר כהגרלה בתורת ההסתברות. אוקיי? אז יש, אתם רואים מאוד זווית למה סיכוי אפס הוא לעולם לא תוצאה של חישוב הסתברותי. וזה, ועדיין אני יכול להגיד, בעיניי מאוד לא סביר, אני לא חושב שאפס אפשר להגיד, אבל מאוד לא סביר שהדבר הזה יקרה, כי האינטואיציה שלי אומרת שזה לא סביר. אבל זה לא שההסתברות היא אפס, אלא הסבירות מאוד נמוכה. זה אני יכול להגיד, אוקיי? אבל להגיד הסתברות אפס זה אוקסימורון. אין דבר כזה הסתברות אפס. זה לא, אם זה אפס זה לא הסתברות. אוקיי, אז זה לגבי סבירות מול הסתברות. דבר נוסף, כאשר יש נגחו קוביה, דיברנו על קוביה הוגנת וקוביה לא הוגנת, מה ההבדל בין קוביה הוגנת ולא הוגנת? שתיהן שייכות לעולם ההסתברות. השניהם אפשר לעשות חישובים, הכל בסדר. הסתברות מטפלת גם בקוביות הוגנות וגם בקוביות לא הוגנות. ההבדל הוא, זה בקוביה הוגנת, ההתפלגות היא אחידה, ויש את אותו סיכוי לכל אחת מהפאות, שישית במקרה הזה. בקוביה לא הוגנת, יש סיכויים שונים, נגיד לאחד יש סיכוי פי שלוש מכל האחרים. בסדר? נגיד פי שלוש מכל האחרים, אז כל אחד זה, אז יש לך בעצם, וכל האחרים נגיד שווים, ואחד הוא פי שלוש. זה בעצם, כל אחד הסיכוי הוא שמינית. חוץ משלוש, חוץ מאחד שהסיכוי הוא שלוש שמיניות. אוקיי? תקבל את זה. זה קוביה לא הוגנת. אבל אם אני יודע את העובדה שהקוביה לא הוגנת, ואני יודע את הסיכויים השונים לקבל כל תוצאה, אין שום בעיה, אפשר לעשות חישובים מסתברותיים. אם תשאל אותי מה הסיכויים שלי לקבל שלוש פעמים רצופות אחד, אין בעיה. זה 0.375, כן, שלוש מיניות בשלישית. זה הכל. זאת אומרת, העובדה שהקוביה לא הוגנת לא מוציאה את הדיון הזה מתוך עולם ההסתברות. מה כן ההבדל? ההתפלגות היא שונה. וזאת נקודה מאוד חשובה. כאשר אנחנו עושים חישוב הסתברותי, תמיד צריך לדעת את פונקציית ההתפלגות. והרבה פעמים אנשים לא מודעים לזה, והם עושים חישובים הסתברותיים כאילו מניחים, בעצם בלי לשים לב אפילו, איזושהי פונקציית התפלגות, אבל אין להם שום דרך לדעת שזאת באמת פונקציית ההתפלגות. למשל, אם יש לנו המון אפשרויות ואנחנו לא יודעים שום דבר על האפשרויות האלה, אז אנחנו מניחים התפלגות אחידה, שכל האפשרויות יש להם את אותו משקל. אבל מי אמר לך, אולי באמת מדובר בקוביה לא הוגנת, או בכן, בהתפלגות שהיא לא אחידה, אתה לא יכול לדעת. אבל להגיד לי, אני מניח בהיעדר מידע אחר, התפלגות אחידה. יותר לך להניח. אתה צריך להבין שזה בעצם איזשהו סוג של הנחה. הנחת אותה, ובהנחה הזאת אתה יכול לעשות את החישובים. זאת אומרת שאתה צריך בעצם, בשביל לעשות חישוב הסתברותי, אתה צריך לדעת את כל האפשרויות, ומה הסיכוי לכל אחת מהאפשרויות. גם אם הסיכוי לא אחיד, לא אכפת לי, אבל אתה צריך להגיד לי מה הסיכוי לכל אחת מהאפשרויות, שזה מה שנקרא פונקציית ההתפלגות. אוקיי? ולכן, ורק אז אני יכול לדבר על, במונחי הסתברות, או חישובים הסתברותיים. איזה סטטיסטיקה וכדומה. דבר נוסף, הבחנה נוספת, בין נדירות לחריגות. אם אני מטיל מטבע, נגיד, מטיל קובייה, נגיד 100 פעמים. עכשיו, כל את התוצאה אפשר לכתוב בתור איזה וקטור, כן? 2, 5, 1, 1, 3, 5, 6, 4, וכן הלאה. וקטור עם 1,000 מקומות, בכל אחד כתוב מספר בין 1 ל-6. זה וקטור התוצאות, אוקיי? עכשיו, הוקטור 6, 6, 6, 6, 6, 1,000 פעמים יצא 6. בקוביה הוגנת, אוקיי? סיכוי מאוד מאוד קטן שזה יקרה, נכון? לא יקרה. אבל מה הסיכוי לכל סדרה אחרת של תוצאות? אותו סיכוי, גם קטן מאוד. זה גם שישית בחזקת 1,000. כל סדרת תוצאות שתקבלו, הסיכוי שלה הוא שישית בחזקת 1,000, שזה מספר קטן באופן אסטרונומי, כן? קטן באופן 1 חלקי אסטרונומי. הטענה הטענה, אז למה אנחנו מתייחסים לתוצאה 6666 כבלתי סבירה או כמיוחדת? זאת אומרת, אם יצא לי, אם מישהו יטיל קובייה ויצא 1000 פעמים 6, אז אני אגיד משהו פה מסריח. יש לבן אדם איזה שליטה בקובייה, זה לא יכול להיות. אבל כל תוצאה אחרת שקרתה בקובייה, ההסתברות שלה היא אותה הסתברות. למה שם אני לא אומר, יש לו איזה שליטה בקובייה? ההבדל הוא שהסדרה המקרית, כן, 1, 2, וכן, הסדרה המתחלפת היא מקרית. היא אמנם מאוד נדירה, אבל לא ייחודית, או לא חריגה. לעומת זאת, 6, 6, 6, 6, זאת סדרה גם נדירה וגם חריגה. וזו נקודה מאוד חשובה, כי תבינו שזו נקודה שבעצם ההסתברות לא באמת מטפלת בה. כי ההסתברות לכל סדרה של 1000 תוצאות כאלה היא אותה הסתברות. התוצאה של 6, 6, 6, 6, 6 וכל אלפייה אחרת היא אותה תוצאה בדיוק. אז למה, כן, אם מישהו זכה בפייס 100 פעמים רצופות, בהגרלת הפייס, אתם מבינים שאחרי 3 פעמים המשטרה כבר תדפוק לו בדלת. נכון? ברור שהוא מרמה, נכון? אבל זה בדיוק אותו סיכוי כמו שהוא יזכה בהגרלה הראשונה, אני אזכה בשנייה ואתה תזכה בשלישית. בהנחה שזה בלתי תלוי, הסיכוי שזה יקרה זה 1 חלקי מספר האנשים בעולם בשלישית, או מספר המשתתפים בהגרלה, בשלישית. אותו סיכוי. אז למה במקרה הראשון המשטרה תדפוק על הדלת שלו, במקרה השני המשטרה תתעלם? חוץ מזה שהם לא יודעים סטטיסטיקה, שזה גם נכון. אבל אפילו אם הם היו יודעים סטטיסטיקה, עדיין הם היו מתעלמים. למה? בגלל שהמקרה הראשון הוא לא רק נדיר, הוא גם חריג. נדיר פירושו הסתברות נמוכה. אבל הסתברות נמוכה זה עדיין לא אומר נס. כשקורה משהו שהסתברותו נמוכה, זה לא בהכרח משהו שטעון הסבר, או משהו שהוא לא סביר שהוא קרה. צריך לחפש פה את הקאץ'. לא. לא תמיד כשקורה משהו בהסתברות נמוכה, יש קאץ'. כשאני מטיל 1000 פעמים קובייה, כל תוצאה שאני אקבל תהיה תוצאה של הסתברות נמוכה. ולכן זה שקרה, זה שקיבלתי תוצאה עם הסתברות נמוכה, לא אמור להפתיע אותי בשום צורה. ידעתי מראש שאני אקבל את זה. אבל אם יצא לי 1000 פעמים 6, אז התוצאה חריגה, לא רק נדירה, לא רק עם הסתברות נמוכה. והחריגות מעוררת את החשד. עכשיו, איך לתרגם את זה לחישובים הסתברותיים? אפשר לתרגם את זה באיזושהי צורה, אבל לא חשוב כרגע. אני רוצה רק שנשים את האצבע על ההבדל בין נדיר לבין חריג. כדי להבהיר את העניין הזה, אני אביא דוגמה שהבאתי כבר פעם. יש ספר שנקרא בחר מספר, מותחן כזה, של בחר מספר. והמותחן הזה נפתח בבן אדם שמקבל מכתב, והוא פותח את המעטפה, משולח אנונים, שולח שהוא לא מכיר, הוא פותח את המעטפה, במעטפה יש מעטפה קטנה ומכתב. הוא קורא את המכתב, במכתב כתוב ככה, תבחר מספר בין 1 ל-1000, כרצונך. אחר כך, תפתח את המעטפה הקטנה, בתוכה אני רשמתי את המספר שאותו בחרת. כי אני, יש לי את היכולות לדעת מה אנשים יבחרו, אוקיי? אם אתה רואה שיש התאמה בין מה שבחרת לבין מה שכתוב במעטפה בפנים, אתה מבין שאני אדם עם כוחות על, יכולות לדעת מה אנשים חושבים, שלח לי $1,000, אני אעשה אותך מיליונר. אני בעל כוחות על, אוקיי? בן אדם ניחש, לא יודע מה, 712. פותח את המעטפה הקטנה, 712. הוא לא מאמין למשמע אוזניו. 712. טוב, מיד הוא שולח $1,000 לבן אדם, הוא ברור, שווה להשקיע עם כוחות כאלה, הוא קטן עליו לעשות, לתת לי את הגרלת הפייס בכל ההגרלות הבאות. מה מתברר בסופו של דבר? סליחה ממי שהולך לקרוא את הספר, הנה, זה נקרא, אני עושה לכם, נו, ברח לי המונח, לגלות את הסוף.
ספוילר.
עושה לכם ספוילר? מה מתברר בסוף? הבן אדם שלח 10,000 מעטפות כאלה, ובכל מעטפה הוא הכניס מספר בין 1 ל-1,000, אוקיי? עכשיו, אם 10,000 איש עשו את הניסוי הזה, ובחרו באופן מקרי מספר בין 1 ל-1,000, 10 מתוכם באופן מקרי יבחרו את אותו מספר שכתוב במעטפה הקטנה שהם קיבלו, נכון? בממוצע. כל אחד מהעשרה האלה ישלח לו $1,000, טוב, אז הוא עשה $10,000, זה גם יפה. מה הקאץ' פה? הקאץ' פה זה שזה באמת, הסיכוי שהדבר הזה יקרה מאוד קטן. הסיכוי שתהיה התאמה בין המספר שאותו אני בוחר לבין מה שכתוב בתוך המעטפה, הסיכוי הוא מאוד מאוד קטן. אבל אם אני שולח 10,000 מעטפות, אז ברור שגם דבר שסיכויו אחד... כן, סליחה, שומעים אותי עכשיו? לא יודע למה מתנתק לי האינטרנט.
עכשיו כן.
אוקיי.
אז אם אתה שולח 10,000 מעטפות, אז האירוע המאוד לא סביר, מאוד סביר שהוא יקרה. הוא לא חריג. הוא סביר, אבל הוא לא חריג. הוא לא חריג בגלל שמתוך 10,000 אנשים יהיו 10 כאלה, זה רק צפוי. הרבה פעמים, מה שהופך את הנדיר ללא חריג, זה חזרה על הניסוי. כשאני עושה את הניסוי הזה הרבה מאוד פעמים, אז נכון שהתוצאה היא תוצאה חריגה, נדירה, סליחה, אבל אם היא התקבלה זה לא חריג, בגלל שאם חזרתי על זה הרבה מאוד פעמים, אז הדבר הזה סביר שזה יקרה. אוקיי? זאת בעצם הטענה. זה לגבי נדירות וחריגות. יש, למשל, דיברתי על זה בספר במצוי הראשון, לגבי התגשמות של נבואות, כן, אחת הטענות שיש נבואות בתורה שמתגשמות, וזה ראיה לאמיתותה, ראיה למקורה האלוקי, כן, שהקדוש ברוך הוא בעצם יודע מה יקרה מראש. אבל כשבודקים התגשמות של נבואות, זה עסק מאוד לא פשוט. למה? כי השאלה היא, אם הנבואה היא לא נבואה נדירה, אז זה שהתגשמה זה לא ביג דיל. כן, אם התורה תנבא שבשלב כלשהו עם ישראל ימנה 10,000 איש, או לא יודע מה, מיליון איש, בסדר? בסדר, ברור, תרקה דור, 2, 3, 5, בסוף נגיע למיליון איש. זה לא משהו שהוא בלתי צפוי, או משהו שהוא נבואה שמעידה על איזשהם כוחות על. כן, אחד הדברים שמדגימים את זה, זה כל מיני נבואות של האורקל מדלפי, או האורקל מבר אילן, כן, דוד פסיג. שזה בערך אותו דבר, אני חושב שהאורקל מדלפי מנבא יותר טוב ממנו, קיבל פחות משכורת אולי. בכל אופן, הנביאים במרכאות האלה תמיד מנבאים איזשהם נבואות מאוד מאוד כלליות, כך שבכל מקרה מה שיקרה בעתיד יתאים למה שהם ניבאו, אוקיי? וכשאתה מנבא משהו שהוא לא נדיר, אז הנבואה היא לא חוכמה. אומרת, אוקיי, זה משהו ש... נגיד, אחת הנבואות שפסיג הגיע לארץ, אז מישהו שלח לי את זה בהתלהבות, שאל אותי מה דעתי, האורך של צוהר. שאל אותי מה דעתי, הוא ניבא שם נבואות על ההצלחה של מדינת ישראל בעשור, אני לא יודע איזה, שהיא מאוד תצליח כלכלית וכו'. אמרתי לו, מה זה מאוד תצליח? באיזה חלק של העשור המדובר? מה הקריטריונים בדיוק? תצליח מאיזה בחינה? הוא לא אמר שום דבר שבאמת אפשר לתפוס אותו או להפריך אותו. וכשאתה אומר דברים עמומים, אתה תמיד יכול להסביר אחר כך שאתה צדקת. ולכן את הנבואות שיש בתורה, למשל, כשאתה בודק אותן, צריך להבין טוב טוב עד כמה הן חדות. או מה צריך לקרות כדי להראות לך שזה לא יתגשם. כי אם שום דבר לא יכול להראות לך שזה לא יתגשם, אז גם זה שזה יתגשם לא מעיד שום דבר. כי בסדר, זה תמיד מתגשם. זה לא... לכן, לנבא על משהו לא נדיר, זה לא חוכמה. אבל, יש לפעמים שאני מנבא על משהו נדיר, וזה עדיין לא אומר דרשני, אם הוא לא חריג. בסדר? למשל, אם אני מנבא על משהו מאוד נדיר, אבל על פני, לא יודע מה, 3,000 שנות היסטוריה, אז מתישהו זה יקרה. אז לכן, גם זה יכול להיות לא מעורר שאלה, כן? לא טעון הסבר. למרות שבדרך כלל, נגיד הנדיר שאינו חריג, למשל, תחו קובייה. אני מטיל קובייה 1,000 פעמים, ומקבל איזשהו וקטור של 1,000 מקומות, 1, 2, 1, 5, 1, 4, 3, 6, וכן הלאה. 1,000 תוצאות בין 1 ל-6. אוקיי? אז זה לא אמור להפתיע אותי. שום תוצאה שאני אקבל לא אמורה להפתיע אותי. למה? כי זה נדיר, אבל לא חריג. מה יקרה אם יבוא בן אדם ויגיד לי מראש שזאת סדרת התוצאות שאני אקבל? אז כמובן זה משהו אחר לגמרי. זה ודאי אומר דרשני וצריך לחפש הסבר. איך זה קרה? למה? בגלל שברגע שהבן אדם ניבא מראש שהדבר הזה יקרה, זה הופך להיות חריג ולא רק נדיר. 6666 הוא חריג מעצם העובדה שזה אותו מספר. ולכן למרות שההסתברות שלו זה כמו כל וקטור אחר, זה נדיר אבל לא חריג. סליחה, זה גם נדיר וגם חריג. ווקטורים אחרים הם נדירים אבל לא חריגים. אבל כי הוא מסומן דרך איזשהו מבנה מיוחד. אבל אם מישהו מנבא מראש 1,000 תוצאות מקריות של קובייה, אז הוא בעצם סימן את הוקטור הזה כוקטור מיוחד. עכשיו, אם הטלתי את הקובייה 1,000 פעמים וקיבלתי בדיוק את סט התוצאות הזה, זה אומר שהתוצאות האלה הן גם חריגות, לא רק נדירות. כי היה מישהו שסימן אותה מראש. כן, וכן הנבואה בתורה, באמת, גם על דבר שהוא נדיר ולא חריג. אם התורה מנבט אותו מראש, יש לזה בהחלט משמעות אחרת לגמרי.
אבל מתמטית זה בדיוק אותו דבר, לא?
לא. כי אם אני...
הסיכוי שזה ייפול 10 פעמים על 6, והסיכוי שזה ייפול על 1, על 6, 10 פעמים...
לא, עוד פעם. אם אני מנבא מראש שזה ייפול 100 פעמים על 6, או שאני מנבא מראש שזה ייפול על 1, 2, 1, 4, 5, 1, כן, משהו אחר, זה אותו דבר. אבל אם אני לא מנבא על ה-6-6, סתם יצא 6-6, בלי ניבוי, אז זה גם חריג וגם נדיר. אבל אם יצא תוצאה אחרת בלי ניבוי, זה נדיר אבל לא חריג. אבל לגבי התוצאה האחרת, אם היה עליה ניבוי, הניבוי הופך אותה גם לחריגה, לא רק לנדירה. המשטרה תבוא. כי אם היה ניבוי, זה אומר שאני סימנתי את הווקטור הזה כווקטור מיוחד. אז בעצם זה כמו 666, שהוא וקטור מיוחד, רק הוא וקטור מיוחד בלי צורך לסמן אותו. וזה וקטור מיוחד בגלל שסימנתי אותו. ואז מה שקורה, מה קורה בחריג? הרי כולם נדירים באותה מידה. החריג פירושו שכל הנדירים האחרים הם דומים זה לזה או לא דומים, אין להם שום מבנה מיוחד. אבל ל-6666 יש מבנה מיוחד. חוץ מזה שהנדירות. חוץ מהנדירות שלו יש גם מבנה מיוחד. הוא מיוחד, ולכן השאלה האם הוא קרה או קרה איזשהו משהו אחר מכל האפשרויות האחרות. הוא עומד נגד כל האפשרויות, לא נגד כל אפשרות אחת לחוד. אלא הוא עומד או 6666 או כל שאר האפשרויות. אז פה ברור ש-666 הוא בלתי סביר. אבל אם אני מסמן את אחת האפשרויות האחרות, אז עכשיו הפכתי את הניסוי לניסוי של האם התוצאה המסוימת הזאת תקרה או כל האחרות. זאת אומרת, גם פה זה עכשיו עומד את תוצאה אחת מול כל האחרות, ולכן שוב פעם זה דבר חריג ולא רק נדיר.
הרב, הרב. לא הבנתי, בלי קשר לניבוי עכשיו, כשהטלה נופלת שלוש פעמים על 6, זה אותו סיכוי שהיא נופלת על 1, 2 ו-6.
נכון.
אז למה שאנחנו מתפעלים מכך שזה נופל על 3 פעמים על 6 ולא מכך
זה מה שאני שואל אותך.
כן, אז מה התשובה?
התשובה שלי זה שאנחנו מתפעלים מזה בגלל שפה זה לא רק נדיר אלא גם חריג.
אז זה לא התפעלות מתמטית, כאילו זה...
זה כן מתמטיקה.
זה בדיוק אותו דבר.
לא, אני אומר, אמרתי, אפשר לתרגם את זה למתמטיקה, והתרגום הוא בערך כזה, אני אומר את זה בצורה מאוד גסה. התרגום הוא שאם אתה מודד את 666, אתה מודד אותו מול כל האפשרויות האחרות, לא מול אחת מהן. כי הוא מיוחד. אז מה הסיכוי שיצא 666? אף אחד לא שואל את עצמו, מה הסיכוי שיצא 1, 1, 3, 6, 4, 5, 3, 6? אין פה שום דבר מיוחד. אז לכן, אתה לא, כשאתה מודד את ה-666, אתה מודד אותו מול כל האחרים. אז הסיכוי שלו, מתמטית, הוא קטן. כל תוצאה אחרת נמדדת מול תוצאה מסוימת אחרת כמותה. לא מול כל האחרים, כי היא לא מיוחדת, לעומת כל האחרים. אבל אם אני סימנתי אותה מראש, היה נביא שניבא את זה מראש, אז הוא אומר, לא, לא, פה יש תוצאה אחת שעומדת מול כל האחרות. עכשיו אתה צריך לבדוק האם אני צודק, או שאני טועה. טועה פירושו כל אחת מהאפשרויות האחרות. צודק זה רק זאת. אז הניבוי מראש הפך את זה להיות כמו 6666.
הרב, נניח, מה שהרב סיפר לנו פעם על על הנס שקרה לו בנסיעה לירוחם עם התאונה בירושלים, אם אני זוכר נכון. אז אם נניח הרב, ברגע שקרתה התאונה, הרב התחיל להתפלל שיהיה איזה פתרון לברוך עכשיו, ומיד זה עוד לא הספיק לסיים את המשפט, זה כבר התפילה נענתה. אז זה לא סימון שהופך את זה לנס?
אם כל המקרים האחרים שבהם זה לא קרה, בהם לא התפללו, ורק בזה התפללתי, אז כן. אבל אם בכל המקרים התפללו,
כן.
הם לא נענו ואני נעניתי, אז אין לזה שום משמעות.
נכון.
בסדר?
שאתה צדיק יותר.
אולי. אולי כן, זה השאלה. הרי אנשים רוצים לטעון שזה בדיוק הטענה האמונית, כאילו של ההשגחה. שזה שזה קרה זה בגלל שאני צדיק יותר. אבל כנגד זה אני טוען, יכול להיות שאתם צודקים. אבל גם בלי שהייתי צדיק יותר, הרי למישהו אחד זה היה קורה. אז אין לך ראיה שזה קרה בגלל שאני צדיק יותר. כי אלטרנטיבה אחרת נכונה באותה מידה. אני לא טוען שזה לא קרה בגלל שאני צדיק יותר, אלא שאין ראיה שזה קרה בגלל שאני צדיק יותר. כי גם ההסתברות האחרת היא אותה הסתברות. אז אין לך שום ראיה מזה.
אז לא הבנתי, אנחנו מתפעלים משלוש פעמים על שש, בגלל שזה אינטואיטיבי או בגלל שזה מתמטי?
אז אמרתי, זה בסוף בסוף
של מתמטי.
בסוף זה מתמטי. כי כשאתה, אבל המתמטיקה נובעת מזה, שכשאתה שואל את עצמך, האם יצא 666 או יצא משהו אחר, אז אתה אומר, משווה את 666 מול כל האפשרויות האחרות. הסיכוי לזה מאוד קטן, אם זה קרה, אז זה נס.
אחד על 216?
מה?
זה אחד על 216?
אם זה שלוש פעמים.
כן. אז זה כמו אחד, שתיים וארבע?
נכון.
אבל שיש,
זה הסיכוי, זה הסיכוי, אבל פה אני מדבר עכשיו על החריגות, לא על הנדירות. החריגות אומרת, עכשיו אני מתרגם את זה למספרים, החריגות אומרת ש-666 מול 1-2, עומד מול כל התוצאות האחרות, לא מול 1-2-4, הוא מיוחד. עכשיו אני שואל, מה הסיכוי שתתת תוצאה מיוחדת? 1-216. אבל אם יצא לי 1-2-4, לא שאלתי מראש שיצא 1, 2, 4, אז אתה צודק, כי מראש אין 1, 2, 4 הוא מיוחד, הוא חריג. אבל אם יצא 1, 2, 4, אני אומר, וואלה, לא יאומן, יצא 1, 2, 4, זה סיכוי 1 חלקי 216. אתה מבין שזה שטויות? כי 1, 2, 4 לא שונה מ-3, 1, 5.
אני מבין אינטואיטיבית, אבל מתמטית, אני עדיין לא רואה את ההבדל.
ההבדל הוא שזה מיוחד וזה לא. המיוחדות אומרת שכשאתה אוסף את הסיכויים, כל האפשרויות האחרות הם מאגר אחד, שעומד מול ה-666, ולכן 66 הוא כלום. אבל 1, 2, 4 לא עומד מול כל השאר, עומד מול כל אחד מהשאר. אם כל אחד מהשאר הוא אותו דבר כמו, אין שם שום דבר מיוחד.
אז הסיכוי 666 בסוף הוא לא 1 חלקי 216?
כן. אבל כשאתה מתפעל, אתה לא שואל מה הסיכוי. אתה שואל מה הסיכוי מול האלטרנטיבה. נכון? גם אלטרנטיבה, כל תוצאה שתקרה היא 1 חלקי 216, אז מה יש להתפעל מזה שזה קרה?
כן, בדיוק, אז אני לא
יודעת... מה הסיכוי של זה מול האלטרנטיבה? עכשיו בוא ננסה את האלטרנטיבה. אם אתה שואל מה הסיכוי ל-666 מול כל השאר, סיכוי 0, 1 חלקי 216. אבל אם אתה שואל, קיבלת את 1, 2, 4, אתה שואל, וואלה, לא יאומן, כי 1 חלקי 216, מה זאת אומרת 1 חלקי 216? כל תוצאה שתצא הייתה יוצאת 1 חלקי 216. אם היא הייתה מיוחדת לעומת כל השאר, אז אתה אומר, וואו, זה 1 חלקי 216, וכל תוצאה אחרת היא חלק מכל האפשרויות האחרות, שזה 215 חלקי 216, אוקיי? אז הרבה, ההתפעלות שלנו תלויה במיוחדות של התוצאה, שכשמתרגמים את זה למתמטיקה, המיוחדות פשוט אומרת לי, תאסוף את כל שאר התוצאות, זה בעצם סל אחד, זה לא כל תוצאה לחוד. כשאתה משווה את הסל הזה מול התוצאה המיוחדת, זה באמת אומר דרשני. בסדר?
ומה אתה אומר על השאלה ששאלתי הבוקר, לגבי הרפואה ומשפט בייז?
נו, שמה? אמרתי.
לא, אבל בסוף הצעתי שאימון בדיקה זה לא כמו שאתה חושב. שאימון בדיקה 90 ו...
לא, לא, אז עניתי שמה. אולי לא ראית, עניתי את זה בערב, כי לא הייתי ליד המחשב. אמרתי, לא נכון, אמינות של בדיקה זה תמיד השאלה אם כמה מתוך החולים היא תגלה. וקודם כל, כי כך משתמשים במונח. אחרת לא היו בכלל כל הבעיות האלה של ההיפוך של בייס. כל הבעיות נוצרות מזה, שתמיד אמינות של בדיקה מוגדרת לכמה מתוך החולים תגלה, ולא אם בדקת, מה הסיכוי שהוא חולה. אגב, אני עוד אדבר על זה גם בסדרה הזאת. עכשיו, יותר מזה, למה באמת משתמשים בנתון הזה? כי את הנתון השני אי אפשר למדוד. כשאתה רוצה לבדוק אמינות של בדיקה, אתה לוקח חולים שאתה יודע שהם חולים בכלים אחרים, אוקיי? אתה מעביר את כולם את הבדיקה, ואתה רואה כמה מתוכם יצאו חולים. אז יש לך את הנתון, כמה מתוך החולים הבדיקה מגלה. את זה אפשר לבדוק. כך בודקים אמינות של בדיקה. אבל איך תבדוק, בהנחה שהבדיקה נתנה שהוא חולה, מה הסיכוי שהוא חולה? אין דרך לבדוק את זה. כי הרי הבדיקה הזאת היא זאת שמראה לך אם הוא חולה או לא. לכן זה לא מקרה שתמיד שמדברים על אמינות של בדיקה, מדברים על זה במשמעות ב', לא במשמעות א'.
אוקיי.
ברור שאם למישהו יש נתון שהוא מהסוג של נתון א', איכשהו הצליחו למדוד את זה, אז אין בעיה, אז אין בכלל, אין שאלה, והכל בסדר. אבל זה סתם, זה לא משנה. אני מדבר במצב הרגיל שנותנים לך אמינות של בדיקה במשמעות הזאת. כמה מתוך החולים היא תגלה. בסדר?
אוקיי, כי אני שמעתי ממומחה פה בבית חולים, שמעתי ממומחה שהאמינות בדיקה הזאת אומרת שבהינתן 100 אנשים, הבדיקה תגלה את השכיחות המגפה. שכיחות המחלה, למשל, שכיחות המחלה זה 1 על 100, אז כשאתה בודק 100 אנשים, יצא לך 1 חולה ו-99 בריאים.
ומה, זה בדיקה שמה, שהיא נכונה ב-99%?
כן.
מי שלא הבנת אותו נכון. מה פתאום, אני לא...
אני אבדוק אצל מומחים אחרים, אבל...
גם, ואם היא תגלה אחד חולה וזה לא האחד הנכון, אז מה?
לא, זה יהיה אחד הנכון.
מי אמר?
בסיכוי של 99.
לא, עוד פעם. אם אתה אומר לי, אני העברתי 100 אנשים בדיקה, מתוכם אחד חולה. והבדיקה הראתה לי שאחד הוא חולה. איזה אחד? לא יודע, אחד.
לא, אתה לא יודע שיש אחד חולה בין המאה. שכיחות המחלה היא 1 על 100.
שכיחות המחלה היא 1 על 100.
כן, בדיוק. אז עכשיו אתה עובר בדיקה ל-100 אנשים, הבדיקה בסיכוי של 99 תגלה שיש אחד חולה מבין 100.
לא הבנתי, אז אתה לא מגדיר את ה-99, אתה מניח את ה-99. זה לא יכול להיות ההגדרה של אמינות 99%. אתה מכניס את זה לתוך ההגדרה. אני שואל, מה ההגדרה של המשפט, הבדיקה אמינה ב-99%?
אז ההגדרה היא, שכאשר אתה בודק 100 אנשים, היא תגלה את שכיחות המגפה. אם שכיחות המגפה זה 1 על 50, אז היא תגלה 2 אנשים חולים.
מה פתאום? אם היא תגלה את השכיחות האמיתית של המגפה, ובהנחה שהיא מגלה את האנשים החולים האמיתיים, אז למה זה לא 100%? ולמה זה לא 10%? לא יודע, אין לזה שום קשר, זה פשוט הגדרה, או שלא הבנת אותו, או שהוא טוען, לא, זה לא יכול להיות.
למה?
איפה יצא לך פה 99?
לא, יש סיכוי של 99, שתוצאת, ששכיחות המגפה היא תגלה. שהבדיקה תגלה את שכיחות המגפה.
עוד פעם, אז אתה מכניס את ה-99 עוד פעם לתוך ההגדרה. אל תכניס את זה לתוך ההגדרה. אני רוצה שתיתן לי את ההגדרה, ומזה תוציא את המספר 99%. לא תצליח. יש לך בדיקה. אתה יודע ששכיחות המגפה היא 1 ל-100. אתה מעביר 100 אנשים בבדיקה, ויוצא לך אחד חולה. אתה יכול מכאן להראות לי מה פירוש האמינות של הבדיקה היא 99%?
לא, אף פעם. לגמרי לא. אבל אתה יודע כבר מראש מה האמינות הבדיקה.
זו ההגדרה של אמינות הבדיקה. אתה משתמש במושג, באמינות של הבדיקה. אני שואל, מה ההגדרה של המושג אמינות של בדיקה? אתה משתמש בנתון שכבר יש אמינות. נתונה. אני שואל, מה זה? מה זה אומר האמינות הזאת? טוב.
הרב, עוד שאלה קטנה. בסתם ברמה עקרונית, אם נניח נקבל הנחה שיש אינסופי, שהזמן הוא אינסופי והיקום הוא אינסופי ויש אינסוף יקומים, אז הרחבת המשרד ברמה הזו בעצם לא תעקר כל אפשרות לחריגות אמיתית, כאילו נס מבחינת חריגות סטטיסטית, בסדר, זה שקרה לך חריג, אבל באינסוף זמן, באינסוף יקומים.
זה העיקרון האנתרופי, נאמר, אוקיי. זה הטענה של העיקרון האנתרופי.
אז כאילו אין ניסים במובן הזה, במובן החריגי.
מי שמקבל את הטיעון האנתרופי, בעיניי הוא שטויות. זאת הטענה של הטיעון האנתרופי, הם אומרים, מה אתה מתפלא שיש פה עולם מיוחד, יש עוד מיליארדי 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 יקומים אחרים שהם לא מיוחדים, אז אחד יצא מיוחד.
כן.
הטענה שלי זה שמי יוצר את היקומים האלה, טענה שנייה, לא ראיתי אותם, למה להניח שהם קיימים, זה סתם הנחות אד-הוק שהן מאוד לא סבירות. כל יצא לך 1,000 פעמים 6 בקובייה, אתה אומר פה, משהו מסריח. למה משהו מסריח? יכול להיות שזרקו עוד מיליארדי קוביות ברחבי העולם.
בדיוק.
רק אצלך, יצא 1,000 פעמים 6. אז מה אתה מתפלא?
זה מה ששאלתי, בדיוק.
לכן זה לא נכון. אוקיי, טוב חברים. שבת שלום. להתראות.
שבת שלום.
תודה.
תודה.